לא היה לי מושג מה זה העולם החרדי. אני זוכרת שדיברו איתי היוצרים והבמאי על זה שהסדרה צריכה להיות מאוד מדויקת ומאוד מוקפדת ומאוד נאמנה לאמת. ופשוט יצאתי למסע של מחקר של כמעט חודש וחצי במאה שערים. פשוט נטמעתי שם ולמדתי והשכלתי. אני חושבת שהתאהבתי בזה.
אז שלום, חווה לוי רוזלסקי.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, מה שלומך?
בסדר, גמור.
את מעצבת תלבושות.
נכון.
את רוצה, אחרי מה שדיברנו, להגדיר את זה אחרת?
בגדול הטייטל הוא באמת מעצבת תלבושות, קולנוע וטלוויזיה. לאחרונה גם תיאטרון. אבל אני חושבת שאם אפשר היה להגדיר את זה בצורה יותר מדויקת, אז הייתי יכולה לקרוא לזה מעצבת דמויות חזותיות. כי למעשה מה שאני עושה זה לוקחת את הדמויות הכתובות כתסריט או כמחזה, ולמעשה מענישה אותם. זאת אומרת, מוציאה את כל תכונות האופי שלהם, את כל הפרמטרים הנפשיים והרגשיים, את התהליך הרגשי והמנטלי שהן עוברות, ולמעשה מטילה עליהם כסות. אז ההגדרה היא יותר עיצוב הדמות, כמובן שלא עיצוב הדמות, כי את עיצוב הדמות היוצר, התסריטאי, המחזאי, הם אלה שמייצרים והוגים אותה, אבל אני נותנת את הפינאלה, את העטיפה למעשה, שמספרת את הסיפור בעצם בפן החיצוני של העניין.
אוקיי. איך בעצם התחלת לעשות את זה?
זה סיפור ארוך, מעניין. אני זוכרת שמשחר ילדותי היו לי שתי אהבות מאוד גדולות. אחת זה להתלבש ולהרכיב כל מיני אאוטפיטים מהארון של אמא שלי, מהארון של אבא שלי, מהארון של אח שלי, לעשות כל מיני תרכובות כאלה מכל מיני סוגי בדים שלכאורה נראים לא שייכים בצבעוניות שלא מדברת בעד עצמה. זה היה מין תחביב כזה. והאהבה השנייה שלי הייתה הבמה. חלמתי להיות שחקנית גדולה ומפורסמת. אז אני חושבת שבסופו של דבר התגלגלתי למקום שהרגיש לי יותר מדויק.
ובעצם כן התחלת במשחק?
כן, השתחררתי מהצבא. קודם כל הייתי בצבא מפקדת כיתה טירונים, מה שקוראים לו מקד בנים, שזה הרגיש לי כמו איזשהו משחק. זה היה נורא מצחיק. שמתי על עצמי כובע דיסטנס, ונתתי פקודות לחיילים. ותמיד הרגיש לי שזה כמו איזה משחק על במה, שזה משהו עשיתי איזשהו ניתוק. זאת אומרת, לא הרגשתי שאני מפקדת בצבא הגנה לישראל, שמכשירה ומאמנת חיילים לצאת למלחמה, אלא התייחסתי לזה כמעין סטודיו למשחק.
כן, טוב, יש בתפקיד הזה של מקי משהו שהוא בעצם הצגה כזאת, כל הדיסטנס.
כן, זה הצגה מאוד מאוד גדולה, וככל שאתה מעמיק בזה ונכנס לדמות, אז זה באמת הופך להיות היום זה מרגיש לי פתטי, אבל בזמנו הרגשתי שאני ממש מייצרת ובונה דמות כל פעם, כל יום מחדש, וכל יום מעמיקה אותה, ומוצאת לה כל מיני רבדים. אז באמת כשיצאתי מהצבא, הדבר הראשון שאמרתי, אוקיי, אני הולכת ללמוד משחק.
ואיפה למדת?
למדתי בסמינר הקיבוצים. האמת שהמסלול שלי היה מאוד מורכב. התחלתי בתור, נרשמתי למגמת בימוי למעשה. הייתי שם שנה, בימוי תיאטרון, ואז עברתי לכיתת משחק, למדתי משחק. סיימתי את לימודי המשחק, וחזרתי להשלים את הבימוי, ככה שיש לי גם תעודת שחקן, וגם תואר ראשון בבימוי.
ואז התחלת לעבוד במשחק, בבימוי?
ואז ברחתי. ואז קיבלתי פיק ברכיים, והחלטתי שאני רוצה חיים שלווים, חיים רגועים, יציבים. פשוט ברחתי. התחתנתי, נכנסתי להיריון, ואז עוד אחד. ומה שקרה בעצם, זה שתוך כדי ההריונות והלידות, מצאתי את עצמי בבית, והתחלתי לתפור בגדים לתינוקות שלי.
כן,
זה היה מאוד חמוד. בהתחלה תפרתי לבת שלי כל מיני חצאיות כאלה וחולצות, ואז אנשים, חברות וחברים של חברים, זה התחיל לעבור מפה לאוזן, כל הבגדים שהייתי עושה. ותוך איזה שנתיים מצאתי את עצמי עם חנות לבגדי ילדים בנווה צדק.
וואו.
מייצרת, תופרת, ממציאה, בגדים שהם לא שגרתיים כמובן. אז ככה התחלתי בעצם.
ואיך מהחנות הזאת עברת לעצב תלבושות לסרטים, לסדרות?
התגלגלתי איכשהו לסט, לעזור כמה ימים בסט של בבא ג'ון, ושם ראתה אותי המפיקה, אחת המפיקות מאבו תמאירי, ומשהו בי כנראה נגע בה, והזמינו אותי לבוא לרעיון, לעיצוב תלבושות לסדרה שטיסל. וזה בעצם היה הפרויקט הראשון שלי.
וואו, להתחלה...
התחלה מאוד רצינית, כן. לא היה לי מושג. זאת אומרת, אני זוכרת שלמדתי כשחקנית במשחק מול מצלמה, שיש דבר כזה שנקרא continuity. אבל לא הבנתי עד הסוף, לא ידעתי איך לנהל סט, לא הבנתי בכלל איך הדברים עובדים. ופשוט ברגע שהודיעו לי שהתקבלתי, אז... העליתי חום של 40 מעלות לשלושה ימים. אבל כשקמתי בזה, החלטתי שאני הולכת עד הסוף, ולמדתי תוך כדי תנועה. בשטיסל הייתי המעצבת תלבושות, המלבישה הראשית, העוזרת של המלבישה הראשית, ולמעשה כאילו למדתי את התפקיד תוך כדי תנועה.
וואו.
ונשאבתי לעולם הזה, זה היה גם, לא היה לי מושג מה זה העולם החרדי. אני זוכרת שדיברו איתי היוצרים והבמאי, על זה שהסדרה צריכה להיות מאוד מדויקת ומאוד מוקפדת ומאוד נאמנה לאמת. ופשוט יצאתי למסע של מחקר של כמעט חודש וחצי במאה שערים. פשוט נטמעתי שם ולמדתי והשכלתי, ויש משהו אצל החרדים שאתה צריך לדעת את הניואנסים הכי הכי קטנים ונסתרים. שהיום אם תאיר אותי בלילה, אני הרי עשיתי דוקטורט בחרדים.
כן, טוב, תכננתי להגיע לזה, שזה הפכה להיות מומחיות שלך.
אני חושבת שהתאהבתי בזה. אני חושבת שמשהו בעולם הזה, או לפחות בחזות שאני הצלחתי לייצר, בתוך הסרטים והסדרות שעשיתי, זה הגיע מתוך אהבה והתמסרות מאוד מאוד גדולה. יש איזה משהו, יש איזה צניות, איזשהו חסד, איזשהו זיקה שמדברת, שמתכתבת בעיניי על תואר. שוב, אני לא נכנסת לכל מיני ניואנסים או סיפורי זוועה שיש בכל מגזר ובכל מדינה ובכל עם. אבל אני זיהיתי שם משהו מאוד טהור, שפשוט הוקסמתי, הלכתי שבי אחרי המקור הזה. ולכן השכלתי ולמדתי והתפתחתי באמת בעולם הזה, וככל שהפקות נוספות הגיעו אולי, למדתי עוד מגזרים ועוד ניואנסים, ועד היום זה לא נגמר. זה כל פעם אתה מגלה עוד דברים חדשים שלא ידעת.
ואיך האנשים עזרו לך שם במגזר? היו חרדים שעזרו לך ללמוד?
כן, הייתה לי יועצת דת. במגזר הנשי, ויועץ דת במגזר הגברי, והם למעשה אלה שהובילו אותי יד ביד, לפחות בהתחלה, כדי להכיר בכלל, לא, ממש לא היה לי מושג. זאת אומרת, אני מגיעה ממשפחה חילונית, מעולם לא התעסקתי, לא נגעתי ולא נברתי בעולם החרדי. אז ממש למדתי מאפס.
ואז אחר כך היה גם לעבור את הקיר זה?
נכון. לעבור את הקיר של רמה בורשטיין.
שעליו זכית גם בפרס אופיר, נכון?
נכון. כן, אני זוכרת את הפגישה הראשונה עם רמה בורשטיין. נכנסתי אליה, והיא אמרה לי, חיסופית. אמרתי, למה? אמרת לי, חיסופית. הצבעוניות. אני חושבת שבסרט של רמה בורשטיין כן התייחסנו לכל ה... לכל העולם החרדי ולמנעד הזה, אבל אבל זה היה פחות, זאת אומרת, זה היה נורא שונה משטיסל. למעשה באמת עשיתי את רמה בורשטיינת לעבור את הקיר מיד אחרי שטיסל, והגעתי מאוד מדויקת ומאוד מוקפדת, ודווקא משהו שם ביקש ממני לשחרר את, את המקום הזה, אלא לתת יותר צבע, יותר מעוף, יותר תנועה, זה היה קצת אחרת, העבודה על הסרט הזה.
ואיך באמת יוצרים, כביכול לעין חילונית בטח, אז הכל כאילו נראה אותו דבר אצל החרדים. איך את יוצרת משהו שונה מסדרה לסדרה?
כן, זו שאלה מעניינת. אני זוכרת שזכיתי בפרס האקדמיה על שטיסל, ובטקס הספציפי הזה היו כמה, הקונספט היה שיש כמה כותבים של ארץ נהדרת שיושבים באולם, והם למעשה מסתלבטים על, 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 על הזוכה, וכותבים, ועל המסך הגדול רואים מה הם כותבים. אז כשעליתי ונעמתי, אז מאחוריי היה כתוב מה, על מה, על מה, על מה כל הרעש. היא הלכה לבני ברק, קנתה חולצה לבנה ומכנס שחור. אז סתם, זה מאוד הצחיק אותי. עיקר העבודה במגזר, בעולם החרדי, זה בעצם, אם אנחנו מדברים על הגברים, אז באמת שחור לבן, אבל לכל אחד יש את הניואנסים הקטנים שלו, אם זה גרביים בצבע הזה, שרוכים בצבע הזה, מבנה של הנעל בצבע הזו, כפתורים בחולצה בצדדים שונים. זאת אומרת, יש המון 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 דברים שכאילו הקהל החילוני, או שאנשים לא יכולים לראות את זה. וגם אתה לוקח את זה ל, 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 לשעון שהוא ישים, לציצית, זאת אומרת, אתה מוצא כל מיני דברים מאוד מאוד קטנים ומדויקים במבנה של המשקפיים, כדי לבנות את הדמות. העבודה העיקרית היא באמת על אנשים, ששם הכנסתי את כל התשוקה שלי, שם ניסיתי לבנות, שוב, כל מקרה לגופו, בשטיסל, זה הצ'למרים, זה סגנון מסוים, אצל רמה בורשטיין זה סגנון מסוים, אוטונומיות של יונתן אינדוסקי, היה משהו אחר. ניסיתי באמת, אני חושבת שניסיתי באמת לקחת את כל הידע שלי מתוך, בשם חיי במגזר החילוני, עם כל הידע שרכשתי במגזר החרדי, ולעשות איזושהי החלאה כזאת, לשרת את העולם החרדי ולשמור על כל הקווים ועל כל החוקיות שיש שם, ולהכניס איזשהו סטייל, איזשהו צבע, איזשהו ניואנס שמגיע מתוכי, מתוך העולם שלי, ועדיין שומר על צניעות ועדיין שומר על קסם. ואני חושבת שזה לא משהו שתכננתי או אמרתי שאני אעשה. זה היום כשבפרספקטיבה לאחור אני מסתכלת על היצירות שעשיתי, אני רואה את, את ההחלאה הזאת שיצרה משהו אחר. בעיני רוחי, יכול להיות שאחרים יגידו שלא. אבל זה הקסם שנוצר מבחינתי. וזה בעצם הערך המוסף שהיה נראה לי ליוצרים בכלל, להביא מישהי שהיא מהמגזר החילוני, ולאו דווקא להביא מישהי מהמגזר החרדי, שתדייק אמנם ותביא את האמת, אבל לא תוכל לתת איזושהי תעופה מתוך זה שהיא אישה חילונית שחיה חיים אחרים לגמרי.
ובאוטונומיות זה היה בכלל ליצור עולם שהוא לא באמת קיים, אלא איזה מין משהו עתידני.
נכון, נכון. אני זוכרת שקראתי את התסריט של אוטונומיות, וזה היה וואו. קודם כל יונתן, זה יונתן אימדורסקי, הוא יוצר שאני מאוד מעריכה. שתמיד הכתיבה שלו היא באמת נוגעת בנימים, נימי נשמה כאלה, היא כאילו מנגנת ומרציטה את, את הנפש. אז אני זוכרת שקראתי את זה והבנתי שאני צריכה ליצור שני עולמות, עולם החילונים ועולם החרדים, שברמת המעבר ביניהם אתה צריך להעביר פספורט, זאת אומרת זה אמיתי. יש עולם כזה ועולם כזה, ואז ניסיתי לחשוב איך למעשה אני מייצרת בעולם החרדי, ממש כמו שיש בעולם החילוני, משטרה, סלש בתי חולים, סלש כל הגורמים שאנחנו מכירים, איך אני בעצם מייצרת את העולם הזה, איך אני יוצרת משהו אחר לגמרי שלא קיים.
כן.
אני זוכרת שימים ולילות הלכתי תרוטת עיניים ואחוזת אמוק, להבין איך בעצם אני מייצרת את הדבר הזה. ובסוף זה קרה, כאילו בסוף הייתי צריכה לשמור על הקו הזה של השחור לבן כמובן, הייתי צריכה, אני חושבת שלא לא ממש הבנתי מה אני עושה, כמו שבסוף כאילו אני מרגישה שכל המחשבות, כל הסרטים, סרטי מלחמה, סרטי משטרה, התערבבו לי בראש, ופשוט יצרתי, פשוט יצרתי מתוך איזה דמיון משהו כזה מאוד מאיים. אבל זו הייתה החלאה של אנשים חרדים, של משטרה, של העולם ההוא, של הנאציזם, של המון 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 פרמטרים, כדי ליצור אנשים מאוד מאוד מפחידים.
ואז יש גם את ג'ודה, שזה גם...
נכון.
ליצור איזשהו עולם לא קיים.
לא קיים, נכון. ג'ודה זה... כן, ג'ודה זה סיפור על ערפדים, על אנשים שהם ערפדים, ערפד יהודי, שלמעשה הייתה מחשבת עומק מאוד מאוד גדולה, זה איך להניש את הערפדים האלה, איך לתת להם חיים בעולם המודרני, איך גם לתת את ה... תעופה הזאת של, של, של האנשים המיוחדים האלה, אבל גם להשאיר אותם כהולכים בינינו. אני חושבת שעשיתי עבודה מאוד יפה שם.
מאוד, כן.
כן, אני זוכר, אני חושבת שזה היה מאוד מאוד קשה. קודם כל הפיצוח, ואחר כך למצוא את המרכיבים ואת הבגדים, ואת המיל פרווה של ציון ברוך, אני נשכבתי על האספלט בשוק הפשפשים, והתחננתי על חיי, שבמקום כמה אלפים שהוא עולה, ייתנו לי אותו בסכום שאני אוכל לעמוד בתקציב של ההפקה. ולא הסכמתי לקום עד שלא ייתנו לי אותו. וזה באמת היה המעיל המזוהה של ג'ודה.
נכון. טוב, בכלל, באמת סדרה כמו ג'ודה, זו סדרה שהיא... היא מנסה להיות הוליווד, אבל בתקציב של ישראל.
בהחלט, בתקציב של ישראל. אני פה, אני שפתי חתומות, כי יש לי הרבה מה להגיד, על התקציבים של ישראל. אבל בגדול אני מרגישה שכל העבודה שלי, לפחות פה בארץ, היא להוציא יש מאין. כי התקציבים פה באמת הם לא הוליוודים, הם תקציבים שמותאמים לחיים שלנו ולהתנהלות שלנו בתוך הדבר הזה, והחלומות הם מאוד גדולים בדרך כלל, גם של היוצרים, סלש בימאים, סלש אנשי מקצוע, אם זה אנחנו מעצבות התלבושות או ארטמנים, וצריך לקרקע את זה, זאת אומרת, צריך להבין... מה התקציב שלנו, מה הוויז'ן שלנו, ואיך אנחנו מוצאים את המקום הזה באמצע של, בגדול, להשיג את החלום שלנו ואת הוויז'ן שלנו בכסף שנתנו לנו. אז לפעמים זה מוביל למקומות מאוד מאוד טובים. זה גורם לך לחשוב יותר, לרדת לרזולוציות ועומקים גדולים יותר, כדי להגיע לדבר המדויק ביותר. ולפעמים זה באמת באמת קשה ומתיש.
ואיך זה נהיה קשה יותר עם השנים, או שלהפך דווקא את לומדת יותר איך להתמודד?
השאלה קשה מבחינת תקציבית?
מבחינת לתת את המוצר הטוב ביותר בתקציב המצומצם.
מאוד קשה לי.
כן.
ברמה התקציבית זה נהיה קשה וקשה יותר, בעיקר... ניכרת ירידה בתקציבים אחרי הקורונה, שזה משמעותית מתחיל להיות מורגש. זה מאוד 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 מקשה על העבודה, וזה גורם להמון ויתורים, לעוגמת נפש, זה מאוד מאוד קשה. תראה, בסופו של דבר, כשהצופה האובייקטיבי צופה בסדרה או בסרט, הוא לא רואה את הניואנסים שאני... כיוונתי אליהם, זאת אומרת, איך זה היה יכול להיות אחרת. זאת אומרת, אני מנסה לעשות את המקסימום שלי ולתת את התוצר המוגמר. פשוט ביני לבין עצמי, אני יודעת שהיה אפשר יותר. אבל יש מציאות.
כן. לעבור את הקיר והבלתי רשמיים גם. זכית בפרסי אופיר.
נכון, נכון.
את זוכרת את רגעי הזכייה?
וואו. בטח שאני זוכרת. זה מהדהד בכל הגוף. זה רגע מאוד מאושר. בכלל, כל שחייה, ולאו דווקא בגלל השחייה או ניצחון, אלא בראש ובראשונה, זה הלב שלך מתמלא, כי אתה מבין שהרבה הרבה אנשים מסביב הבינו, והם מוכירים ומעריכים את העבודה שלך. שהמסר והחזות שאתה ניסית להציג, היא מתקבלת והיא נכונה, והיא מתכתבת עם כל היצירה. וזה מאוד מאוד מרגש, זה ממלא את הלב, זה רגעי סי. אז אני זוכרת שבשחייה של הבלתי רשמיים, הבת שלי, אלמה, הייתה איתי באולם, והיא עלתה איתי לבמה, וזה היה מאוד מאוד מרגש, כי המקצוע הזה לוקח ממני המון, אני מאוד טוטלית בו, ואני נעדרת המון שעות מהבית, וגם כשאני בבית, אז המחשבה שלי רצה ונודדת, וזה היה רגע מאוד חשוב שהילדים שלי יראו ויצפו בי, לראות כמה הערכה אני מקבלת וכמה סיפוק, וכמה זה חשוב להגשים את עצמך ולא לוותר. וזה בעצם מסר מאוד מאוד גדול שניסיתי להעביר לילדים שלי.
זה באמת אתגר גדול, אני מניח, לשלב עבודה כזאת עם משפחה, עם ילדים.
כן, זה כמעט בלתי אפשרי. אני חושבת שכל יום מחדש אני מסיימת את היום, ושנייה לפני שאני נרדמת, אני אומרת לעצמי, היום עשית את הבלתי יאומן. זה מאוד 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 קשה, זה עבודה מאוד מאוד תובנית, ולאו דווקא ברמה הפיזית. זה ליצור דמויות, ולחשוב ולדייק אותן, ומעבר לזה, אחרי שאתה כבר יוצר את כל הדבר הזה ברמה האומנותית, אתה צריך ללוות את התהליך. וזה המון שעות על סטים, וזה ניהול של אנשים שעובדים איתי ביחד, וזה המון 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 פרמטרים שאתה צריך להתייחס אליהם, וזה גובה מחיר מאוד מאוד גדול וכבד בבית. אבל מצד אחד, מצד שני, אתה יוצר, אתה כן. מגשים.
אז באמת במסדרות ז'אנריות יותר, או כמו חרדים או ג'ודאז, אז מאוד ברור מה העבודה שלך. אבל מה בעצם, איך את ניגשת לסדרות שהן יותר עכשוויות, וגם עשית הרבה כאלה, אם זה שעת אפס לאחרונה, אבירם כץ, נכון? נכון, שעכשיו משודרת. נכון.
אבירם כץ ביחד עם יעל קרדו.
איך ניגשים, איך את מטביעה את החותם האמנותי שלך בסדרות האלה? שהן כביכול בגדי יום-יום, מחשביים.
בוא נגדיר את זה שזה באמת עבודה הרבה יותר קשה. זאת אומרת, כשיש לך ז'אנר מסוים וקונספט וקו שהוא כזה קצת אחר, אז העבודה שם גם מאוד מעניין ומאתגרת. אבל דווקא הריאליזם הזה, הפשטות הזאת, היום-יומיות הזאת, לוקחת אותך להפיקים של מחשבה של איך, אוקיי, איך בתוך כל זה אני מייחד את הדבר הזה, איפה אני יכולה למצוא את הערך המוסף של כל דמות בדמות, ובכלל את העולם הכללי. אז האמת שאני עובדת המון בצבעוניות, בדרך כלל שאני קוראת הסריטים, אז הדבר הראשון שעולה לי לראש זה, אלו הצבעים, זאת אומרת, אני ממציאה צבע לכל התסריט, ואז כל דמות כשאני קוראת אותה, זה כבר עולה לי, זה לא משהו שאני מחפשת, אני לא יושבת, זאת אומרת, איזה צבע הדמות הזאת, אלא זה מבעבע בי. ומתוך הצבע הזה, ומתוך הצבעוניות הזאת, אני יוצאת לאיזה מין עולם. זאת אומרת, אם יש איזושהי דמות שאני מרגישה שהיא מדברת על טהרת הורודים, אז כאילו אני ממש מתחילה לבנות יש מאין. זאת אומרת, ורוד, אם זה סיכה ורודה, והגרה וורודה, וטוטו זה משהו שהוא ורוד. כאילו אני יוצאת מתוך העולמות האלה, אני יוצאת מתוך דמיון. ואז אני יוצרת איזושהי דמות שהיא מאוד מאוד ריאליסטית, ולאו דווקא מתלבשת או מתנהלת בתוך הצבע הוורוד. אבל תמיד בכל אאוטפיט אתה תראה איזשהו ניואנס קטן שאני מכניסה, שעובר כחוט השני לאורך התקופה שלה שהיא מתנהלת בתוך הסדרה. ואז אם אתה תראה גם את כל הפריים, אתה תוכל להבין, זאת אומרת, הצופה האובייקטיבי לא יראה את הדבר הזה, אבל אני יודעת שכל דמות משדרת איזשהו צבע, שמשדרת את קווי האופי שלו, וביחד נבנה איזשהו עולם שהוא לכאורה יומיומי וריאליסטי, אבל שאני הכנסתי שם את הערך המוסף. נגיד, יש איזה סיפור בין גבר לאישה, סתם צורך העניין, ויש ביניהם אהבה מאוד חזקה, וביחד כשהם חוברים אחד לשנייה, הם נהיים זוג מאוד מאוד עוצמתי וחזק. אז סתם, אז באינסטינקט שלי אני אגיד, אוקיי, היא באדום והוא בכחול. והביחד שלהם, כאילו בתת מודע, לוקח אותנו לסופרמן, שזה משהו שזה כל יכול. עכשיו, לא באמת התכוונתי לסופרמן, ולא באמת רציתי להגיד דבר כזה, אבל התת מודע של הצופה מזהה את הצבעוניות הזאת, ומרגיש שיש שם כוח. אבל כל הזמן אני מחפשת את הסיפורים האלה, את הדמויות הגדולות מהחיים, את הסיפורים שהם גדולים מהחיים, את הסיפורים שגדלנו עליהם, את סיפורי אגדות. אני כל הזמן מנסה למצוא איזשהו ערך מוסף, בעיקר בסדרות או בסרטים האלה היומיומיים, כדי שאני אוכל באמת, לאו דווקא אם אנחנו נרגיש או נדע, זה ישחק אצלנו בתת מודע של הרגש, משהו שייתן ערך מוסף למעשה לדמות שנכתבה על ידי היוצר.
בואי ניקח למשל את ילדות סכסכניות. איך, מה העבודה שעשית שם? איזה צבעים או דימויים השתמשת?
כן, אוי, זו הייתה עבודה נפלאה. זה היה מאוד מעניין לעבוד על זה. אז קודם כל היה ברור שיש לנו פה שתי דמויות ראשיות, ליהי ולאה. כשלאה למעשה היא סוג של חתולת רחוב. מצד אחד, מצד שני, גם סטודנטית לעיצוב אופנה בשנקר. וזה היה מאוד, בהתחלה מאוד מאוד מורכב לעבוד על זה, להבין איך מישהי מתוך ההשפטות, חרדית לשעבר, ללא חסות וללא בית, היא יכולה בעצם להביא איזשהו סטייל ולהעביר אותו דרך המסך. פשוט התחלתי לחשוב על פחי אשפה, זאת אומרת, באמת. התחלתי לעבור בכל מיני פחי אשפה ברחובות ולהסתכל איזה דברים מנצנצים לי משם, כאילו איפה, איזה פאבריק, איזה טקסטורה, איזה עניין עדיין בתוך המקום המאופש הזה יכול לזנק ולספר סיפור. כאילו באמת, מתוך הדימוי הזה יצאתי. באמת הלבשתי אותה שם במין ביגוד שהוא לכאורה מאוד ריאליסטי, שיש לכל אחת בארון, אבל מין החלאה כזאת של צבעוניות כזאת, שהיא טיפה רקובה או מחוספסת, או מאוד מאוד ישנה, וניסיתי כל הזמן שזה, שכל הסיפור הזה של הבגד ייתן איזשהו ערך מוסף, שתקשר באמת את הדמות כפי שהיא נכתבה. להבדיל ממנה, לי, כאילו לכאורה, בת טובים, מראשון לציון, שאני זוכרת שאת ההורים שלה, נורא נורא הצחיקו אותי, אז כל הזמן חשבתי על לונה פארק ומרמלדה. כאילו קשת בענן, כאילו היה שם משהו נורא מתקתק כזה, אבל ברמה שאתה כבר לא יכול ללעוס אותו. אז כל הזמן אמרתי לטליה לביא, פונץ' בננה, פונץ' בננה, מרשמלו. כאילו זה הדימוי שממנו יצאתי לסרה פון שוורצה ומנשה נוי.
הם היו כך מצחיקים.
כן.
הוא היה עם פאוץ' כזה, נכון?
נכון, נכון. כאילו משהו מתקתק. אתה כזה, ועל גבול ה-awkward, כאילו. אז זו הגישה שלי גם לגבי סדרות או סרטים או יצירות שהן מאוד לכאורה ריאליסטיות, יומיומיות. אני מנסה למצוא בהן. אני חושבת שבמהלך השיחה אנחנו כבר מבינים שאני באמת באמת עובדת דרך דימויים. אני כאילו מתחילה בצבעים ואז לוקחת באמת, כמו שהצגתי עכשיו, מתוך ההשפטות, או מתוך גלגל ענק בלונה פארק, זה כאילו כל מיני דברים שאחר כך לוקחים אותי לכל מיני הסתעפויות, ומשם אני יכולה, כנה לגבי מבנה אישיות, אם מבנה אישיות הוא מאוד מאוד מחוספס ונוקשה, ומשדר המון עוצמה, אז אני מאוד מאוד משתדלת גם בבחירה של סוג הבדים, לקחת בגדים שהם בדים או ביגוד שהוא מאוד נוקשה, שהוא יושב בצורה כזאת מאוד מחויתת, מאוד מוקפדת. אם זה משהו של נשמה רכה, אז שוב, לא בטוח שמבינים את העניין, אבל זה נותן גם לשחקן או השחקנית עצמן, זה נותן איזשהו פיל שיכול לשדר את הפנימיות שלהן.
ואיך בעצם, אני מניח שצריך להשתלב באיזה תפיסה ויזואלית כוללת יותר של, של הבמאי, של הצלם, איך עושים את זה, איך בסוף משלבים את זה בתוך כלל ה...
נכון, האמת שבעבר פחות, אבל לאחרונה, בשנים האחרונות, באמת זה משהו שאני בוחרת מאוד להקפיד עליו, זה איזושהי פגישת טרומפרה, שלמעשה מתקיימת ראשית עם הבמאי, סלש יוצר, ואחר כך אנחנו מצרפים גם את המחלקת ארט ואת הצלם, וכל אחד מציף את המחשבות שלו, והדימויים שלו, והצבעוניות שלו, ובונים איזושהי פלטה, ואז מסכימים על פלטה מסוימת, ומשם כל אחד יוצא לדרכו. אז הדברים הם כן מתואמים, לפחות בשנים האחרונות, לפחות ביצירות שאני שותפה להן. יש כל הזמן דיאלוג בין כל המחלקות, כדי שנוכל ליצור פריים שהוא מאוד אסתטי ומאוזן ונגיש.
ויש גם יש גם קונפליקטים לפעמים?
בהחלט, יש קונפליקטים מאוד מאוד גדולים. אני זוכרת שבעבר, בתחילת דרכי, היו המון המון פעמים שהיה לי קו מחשבה מאוד, מאוד אחר, מאוד מאתגר, מאוד שונה, שהרבה מהיוצרים והבימאים, סלש בימאיות, הלכו איתי, אבל היו כאלה שגם לא. ומתוקף היותי עדיין צעירה או פעורה בתחום, אז אני זוכרת שהמון פעמים שתקתי, וזה ממש הכאיב לי, הכאיב לי בעצמות. היום אני נלחמת, אני נלחמת כמו לוויה עם... ומרימה שתי רגליים אחוריות. לכל דבר יש לי הצדקה. לכל מחשבה שיש לי, אני מוצאת את הצידוק, ואני מוצאת את ההסברים הראויים, ההגיוניים מבחינתי, ואני מציפה את הכל, ואני לא מוותרת עד שלא אמרתי, וניסיתי והשתמשתי בכל הכלים האפשריים, כדי להביע את עצמי. בסופו של דבר, ההחלטה היא של היוצר, סלש, בימאית במאי, אבל בדרך כלל הולכים איתי. לפעמים גם הם חושבים אחרת, ואני מתוך בגרות והבנה ודיאלוג משותף, מבינה את הצרכים שלהם, ואנחנו מוצאים כמובן את העמק השווה. אבל יש המון המון רגעים כאלה. ימים של דרס פרייד זה ימים שעשן לבן, שכולם מחכים שעשן לבן יעלה בסוף היום. זה ימים מאוד מאוד אינטנסיביים של חקירה ויצירת דמויות, וזה ימים שבדרך כלל מתישים אותי, שאני ממש מגיעה הביתה ובאיזושהי אפיסת כוחות, כי נתתי את כל מה שיש לי. אבל זה ימים מאוד מאוד מעניינים, ששם בעצם כל ההתמקחות וכל הדיאלוג שנוצר גם, בשלב הזה גם השחקן מביע את דעתו, זאת אומרת, זה מין איזה סיור מוחות כזה ש... כולם בסופו של דבר מגיעים להחלטה. וגם זה יכול להשתנות, אגב, פתאום.
זאת הייתה השאלה הבאה, אם שם נגמרים הקונפליקטים, או שזה יכול לצוץ שוב במהלך הצילומים?
לא, זה לא, לא, זה... הלוואי ושם זה היה נגמר, ואז הייתי סוגרת את הדלת וממשיכה הלאה. לא, מגיעים לסט, דברים קורים, דברים משתנים, צבעוניות משתנה, מזג האוויר משתנה, הרבה דברים שחשבנו, פתאום אנחנו מרגישים אחרת. ושוב, כל פעם מחדש, בדיאלוג משותף, אנחנו פותחים את זה, אבל זה קורה, זה לא קורה הרבה, אבל זה יכול לקרות. אני אתן דוגמה, השבוע התחלנו סדרה חדשה, לצלם סדרה חדשה שנקראת אינדל, שאסף קורמן מביים אותה, ועשינו דרס פרייד, יצאנו לדרך, ובמוצאי שבת, צילומים מתחילים ב-5 לפנות בוקר ביום ראשון, ואחת הדמויות הראשונות צריכה להגיע, זו הפעם הראשונה שהיא מגיעה לסט. נכנסתי, לא הייתי אמורה להגיע לסט, כי יש את המלבישות שהן בעצם מנהלות את הסט, ומשהו בי לא נתן מנוח. זאת אומרת, הרגשתי שאני צריכה לדייק את הצבעוניות, שמשהו שם לא מתיישב לי עד הסוף, ובאמת שמתי שעון לארבע וחצי לפנות בוקר, הגעתי לסט בחמש וחצי, ובאמת זה היה ניואנס קטן, שהייתי צריכה פשוט בעיניים שלי לראות שאני משנה, וזה הקפיץ את הנראות של הדמות, וחזרתי הביתה וחזרתי לישון. אבל אני את שלי עשיתי.
איך בעצם באמת נראה סדר יום שלך, או של החיים שלך?
איך נראה הסדר יום שלי? אוקיי, מאוד אינטנסיבי, מאוד עמוס. בדרך כלל יש לי שניים או שלושה סטים שרצים במקביל. זה לטפל, להיות, לתת לכל אחד ואחד מהסטים. זה התנהלות מול כמה וכמה בימאים, בימאיות שונים, שונות, מול מפיקים, מול אנשי הפקה. ועדיין להישאר עם הפרפקציוניזם, עדיין להישאר מדויק, עדיין להישאר נאמן לכל אחת מההפקות. אז לשאלתך, אין לי חיים. זאת אומרת, החיים שלי זה העבודה שלי.
ומה מקורות ההשראה שלך בכלל? זאת אומרת, אם זה לא דברים באמת ספציפיים כמו חרדים או ג'ודה, אז מה מהווה השראה בשבילך לעבודה? ליצירה.
אני חושבת שכל פעם זה משהו אחר. כל תקופה והגוונים שלה, כל עידן והגורמים שמאפיינים אותו, אני חושבת שבעיקר אני מגיעה מעולם הפיות. זאת אומרת, פנטזיה וסיפורי ילדות ואגדות, יש משהו בתמימות הזאת וברכות הזאת שמשם אני, שזה המעיין הנובע שלי. כמובן שכל מקרה לגופו, וכמובן שאני בעיקר מאוד מאוד אוהבת לצרוך כמה שיותר אומנות, אם זה שיטוטים במוזיאונים, אם זה נבירה בספרים, אם זה קולנוע ותיאטרון שאני צופה, אני מרגישה שהנפש שלי כל הזמן מבקשת לינוק עוד ועוד ועוד השראות וסיפורים וצבעים וריחות. אני זוכרת שעשיתי את הבלתי רשמיים, אני חוזרת לשם רגע. אני זוכרת שהבמאי אלי רן דיבר איתי על העולמות האלה. עכשיו אני מגיעה מעולמות אחרים, לאו דווקא, לא רק שאני לא מגיעה מהמגזר החרדי, אני גם לא מגיעה מהמגזר המזרחי. ולכן לא היה לי מושג בכלל איך לתקוף את המערכה הזאת. והייתי צריכה ללכת בתוך שכונות ולבקר המון בתים של חברות וחברים. כי נורא נורא רציתי להריח, רציתי להריח את ריח הבישולים, רציתי להריח את הבתים, רציתי לקבל איזושהי השראה שתחלחל, שאני אוכל לצאת מהמקור הזה. זאת אומרת, ראיתי המון סרטים והמון, וקראתי המון, אבל בעיקר רציתי לחוות את זה. וזה עזר, זה עזר מאוד. זאת אומרת, ריח של מרק בליל שבת, זה כאילו, זה בד מסוים שאני יכולה להחזיק אותו. זה הדרך שבה המוח שלי יכול לתרגם את המציאות, את החפץ, את המוצר.
מעניין מאוד. אז בעצם אני מבין משיחה מקדימה, שאת באיזשהו תהליך של שינוי וחזרה יותר לעולם הבימוי.
חזרה לאהבה הישנה. כן, אני מרגישה שאני באיזושהי צומת כזאת, שאחרי כמעט עשור שאני מעצבת תלבושות לעשרות סרטי קולנוע וסדרות טלוויזיה, שפתאום יש בי איזה צורך מאוד מאוד גדול להשמיע את הכל, שמשהו בפן היצירתי, בצעקה שנובעת ממני, שמבקשת לעבור לפני הקלעים. זה לא סותר את העבודה שאני עושה, זה לא סותר את המקצוע שבחרתי ומחבק אותי ביד רחבה, אבל זה משאיר טעם של עוד. המסלול הזה של ליצור ולהעמיק ולברוא עולמות מאוד קוסם לי, ויש בי צורך אז להעז ולעשות ולהתפתח ולהרחיב אופקים ולהעביר את המסר שאני רוצה להעביר ואת הצבעוניות לעולם שאני מבקשת לתת. אז אני מגששת.
שהמחשבה היא בימוי תיאטרון, קולנוע.
אז זהו, האמת שעכשיו בימים האלו אני כמעט מסיימת את התואר הראשון שלי בתיאטרון, ויש בי איזו מחשבה מאוד מאוד גדולה להמשיך לתואר שני בקולנוע. אחרי כמעט עשור בתיאטרון ועשור בקולנוע, אני מרגישה שמשהו בשפה שלי, בשפה הבימתית שלי, או השפה, המבע הקולנועי שלי, הוא מאוד מאוד מגוון. זאת אומרת, זה מין איזו החלאה של תיאטרון וקולנוע. אני מרגישה שברגע שאני מביימת בתיאטרון, אז אני מביאה את המדיה לבמה, וברגע שאני יצא לי לביים, לכתוב ולביים שני סרטים קצרים, ששם הרגשתי שבצורה מאוד מאוד מובהקת, אני מביאה קומפוזיציה וכל מיני ניואנסים בימתיים לתוך המסך, וזה מרתק אותי. יש משהו בעולם התיאטרון שהוא הוא באמת האהבה הראשונה שלי, אבל החשיפה שלי לעולם הקולנוע זה התאהבות מחדש, וכאילו מאוד מאוד בא לי לקחת את שני המקורות האלה ולהחזיק ידיים. זה בגדול, אז זו השאיפה. זאת אומרת, זה מה שנובע ממני, אז בוא נראה לאן זה יתפתח.
וואו, שמע צעד מדהים.
כן, אני מאמינה בו.
את גם כותבת?
כן.
מה, תסריטים?
כן, כתבתי כבר תסריט באורך מלא, ושלושה תסריטים קצרים. כתבתי מחזה באורך מלא, ועכשיו אני בימים אלו ממש מסיימת מחזה קצר. גם בתסריטים שלי ובמחזות שאני כותבת, תמיד יש איזושהי החלאה כזאת. זה מתחיל הסיפור מסגרת הוא באמת סוג של ריאליזם ועוגן, ובתוך כל זה יש את הפנטזיה שמשתלטת, ויש גם שם עולם האגדות נכנס. ושמתי לב שבעבר גם התעסקתי יותר בדרמה, בכאב, בצער, ופתאום אני מצליחה היום, דווקא בימים האלה, למצוא איזשהו פן מאוד מאוד קומי שלא נתתי לו עד היום להתפרץ, שפתאום, בלי ששמתי לב, יצא החוצה. אז מעניין, זה גם עוד צד, עוד רובד באישיות שלי. אם הייתי צריכה להלביש אותי, אז אולי הייתי עוברת לברות זועק.
מעניין, בשאלה שלא חשבתי לשאול, איך היית מלבישה את הדמות שלך?
אני חושבת שכל יום אני קמה בבוקר, ואם היית כאן, או שהיית שם מצלמה נסתרת, היית אומר, הסנדלר הולך יחף. אני עומדת מול דלת הארון, ואני אומרת, אין לי מה ללבוש. מה אני נלבש? ואז אני מתיישבת ואומרת, אוקיי, מי אני? מה אני? היום. לאן אני הולכת? את מי אני צריכה לפגוש? מה אני רוצה לשדר? יש כל כך הרבה שאלות שאני שואלת את עצמי בבוקר, כדי להבין ולדעת מה אני צריכה ללבוש, זה מתיש.
בלי שאת יוצאת בכלל מהבית.
בסוף זה קורה. אם תשאל את החברים שלי, כל עוד אני מחויבת לעבודה לילדים או ללימודים, אני מגיעה בזמן. אבל כשאני קובעת עם החברים שלי, אז אני יכולה להישאב לשעות ולערמות של בגדים על המיטה, עד שאני מוצאת את ה... את הסיפור המדויק שאני רוצה לספר.
ויש לך הרבה בגדים?
יש לי המון בגדים. המון, המון, המון בגדים.
טוב, בכל זאת, כנראה הסנדלר לא...
לא הולך
לא לחף, כן.
כן.
ובאמת, עולם הפנטזיה מתחבר קצת גם לקרמל. נכון, שגם עשית.
נכון. עשיתי את שתי העונות. וואו, קרמל זה וואו. זה התגשמות כל החלומות. זה כאילו הפנטזיה מוגשת על מגע של כסף. זאת הייתה התחושה. זה כאילו צבעוניות ועולמות. זאת אומרת, לא הייתה לי הגדרה שם. לא היה לי איקס כך וכך שנים שאני צריכה להתייחס אליהם. פשוט היה את הסיפור. ודרך הסיפור פשוט יצרתי עולם ומלואו וצבעוניות ש, 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 שפשוט יצאה מתוך הקרביים. לא הייתי צריכה להיצמד לשום דבר.
כן, בעצם מכל הבחינות הסדרה לא מתרחשת בשום מקום או זמן ספציפי, נכון?
נכון, נכון. שום מקום או זמן ספציפי. ועכשיו, לכאורה זה יכול להפחיד כשאין לך מסגרת, כשאתה לא יודע לאן ללכת, כשאתה לא יודע לאן לשאוף. אבל אני חושבת שמשהו בסיפור הזה כל כך מדויק, שזה פשוט זעק מתוך הסיפור, מתוך התסריטים. אז בכלל, אני לא זוכרת שנקלעתי לאיזושהי סוגיה ששאלתי את עצמי, מה צריך להיות שם? אלא זה מהרגע הראשון היה כל כך ברור. זאת הייתה חוויה מאוד מאוד גדולה.
וצריך לציין שעל קרמל גם זכית בפרס האקדמיה.
נכון, נכון. נכון.
גם שמח.
נכון, מאוד.
ולפני זה עשית גם את ילדי בית העץ.
נכון, עשיתי את ילדי בית העץ, את העונה הראשונה, שגם שם זאת הייתה חוויה מאוד מאוד נעימה. יש משהו בכתיבה של שירילי דשא ורוי סגב, שהיא מאוד מאוד מכבדת, מאוד מאוד אינטליגנטית, מאוד מאוד מעוררת השראה ודמיון. וכנ"ל בילדי בית העץ, כמו בקרמל, הרגשתי שיש שם המון המון חופש, המון המון אפשרויות ליצור ולהביע ולהתבטא בצורה מאוד מאוד מכבדת וצבעונית ובגובה העיניים מול בני נוער. ככה שזה באמת הייתה גם חוויה מאוד גדולה.
עוד סדרה מאוד בולטת שעבדת בה זה קופה ראשית.
וואו, נכון. הקופה הראשית.
כן.
לגמרי. טוב, זאת הייתה עבודה משוגעת. זה עבודה עם יוצרים מופלאים ונדירים, משוגעים. זאת הפכה להיות משפחה. אני זוכרת את הפגישה הראשונה שלנו עם אורן שקדי הבמאי, נדב פרישמן ויניב זוהר היוצרים. ישבנו בנחמה וחצי, ואמרו לי, סדרה קטנה על סופרמרקט. כך וכך וכך, הכל היה מאוד קטן בחיתולים. אז אני ככה באתי, אמרתי, אוקיי, וסינרים של קופאיות וזה, נלך על הצבע הבורדו, מה אתם אומרים? אני זוכרת שבשולחן הקטן הזה התגבשה שם סדרה ש אלוהים לא חלם לאיזה ממדים היא תגיע, ואהבת הקהל והחום שהסדרה הזאת קיבלה, וההומור השופע בה, הקסם שהתחולל שם. אז זה גאווה מאוד גדולה להיות שייכת ליצירה כזאת. בעיקר כשהייתי שם, כשכולנו היינו שם בחיתולים שלה, ואף אחד לא חלם שזה יגיע למקורות האלה. אז גם שם לכאורה, זו הלבשה יומיומית. אבל בתוך היום-יום, בתוך הסופר הזה, היית צריך ליצור ולייצר, נגיד, את כוכבה, להוסיף לה את הטייצים המופרכים האלה, שוני, שיש לה בגדים אקסטרווגנטיים, והצבעוניות שם יוצאת מגדרה. אז כן, בתוך היום-יום אתה מוצא את החדווה ליצור עולמות אחרים.
עוד הפקה מאוד מעניינת וגדולה שהיית מעורבת בה הנערים, שהייתה הפקה בינלאומית של קשת עם HBO. איך כן. הייתה עבודה בסדרה הזאת?
כן, זאת הייתה באמת הפקה מאוד מאוד מיוחדת. אני בזמנו לא הבנתי את הגודל שלה. רק כשנכנסתי לעובי הקורה הבנתי כמה היא גדולה ועוצמתית, כמה הסיפור, בעיקר סיפור גדול. ונכון וחשוב שיספרו אותו. זו הייתה הפקה מאוד מאוד מעניינת עם יוצרים מאוד מאוד נשגבים בעיניי, חגי לוי ויוסף סידר ותאופיקה בוויל, שהייתה עבודה מאוד מאתגרת ומאוד מאוד מעניינת לעבוד לצידם. זה היה, אלה היו סטים מאוד מאוד גדולים. זה גם הרבה פעמים היה חיקוי של מציאות. זאת אומרת, לצאת מתוך חומרים דוקומנטריים, מתוך סיפורי עבר, מתוך סיפור אמיתי, מאוד מאוד רגיש. אז ככה כל הזמן המחשבה הייתה מתשתשת בין איך אני יוצר אומנות מתוך המון המון כאב, מתוך סיפור שהוא מאוד מאוד מבעבע, מתוך מקורות שהם כל כך חשופים. זה כל הזמן ללכת אל החוט הדק הזה, שבין מציאות לדמיון, בין האמת לבין השקר. אני מקווה שאני מגדירה את עצמי נכון, זה כאילו הפקה מסוג אחר, זה, זאת אומרת, אם דיברנו על ג'ודה, או על כל מיני הפקות פחות ריאליסטיות, יותר ססגוניות, אז פה יש ממש איזושהי עבודה כמעט דוקומנטרית, לחכות ולייצר ולעשות עבודת מחקר של דברים שקרו באמת, כשהמסר שלהם בעיניי הוא מאוד מאוד חשוב. אני זוכרת שאני, כל הצוות, אבל אני אדבר בשם עצמי, הייתי מאוד מאוד בגויסת ודרוכה למסע הזה. זה היה המסע. מאוד 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 חשוב.
אוקיי, טוב, זו באמת גם סדרה שעשתה, עוררה הרבה הדים אחר כך. דיברו עליה וזכתה להרבה שבחים.
נכון. גם שם היה פסלון.
נכון, זכית ועוד פרסופיר, כן.
נכון.
אז כמה יש בסך הכל?
יש אישה.
זה יופי.
זה יפה, זה מרגש.
כן.
כן, יש מדף. אני כל פעם מפנה עוד קצת מקום. זה כל פעם, אני כל פעם מדברת עם עצמי ואומרת לעצמי שכל פרויקט מחדש זה משהו חדש, ואף פעם אי אפשר להסתמך. אתה יודע, אומנות זה לא מדע מדויק. זה לא מתמטיקה. אתה יודע שאחד ועוד אחד שווה שתיים, אבל אתה לא יודע אם הפרויקט הבא שתיקח, מהן המקורות שמבעבעים אצלך, האם תצליח לייצר את הקסם הזה, כמו שעשית בעבר. זה תמיד משאיר אותך דרוך. עומד על המשמר.
טוב, אנחנו לקראת סיום. איזה חלומות יש לך לעתיד?
וואו, יש לי מלא חלומות. וואו, זה כמו לקחת ילדה קטנה ולשאול אותה, מה תרצי להיות שתהיה גדולה? אני מאוד מאוד רוצה ליצור את היצירה העצמאית שלי. לקחת את כל הפרמטרים ואת כל האיכויות שרכשתי במהלך השנים, גם בעולם התיאטרון, גם בעולם הקולנוע, מתוך ההלבשה, מתוך הדמויות. אני רוצה לספר סיפורים. החלום שלי זה לספר סיפורים ושיקשיבו להם. אני חושבת שזה בגדול. אני רוצה לצבוע אותם בצבעים שאני רואה אותם. אני רוצה שיאמינו לי שאלה הצבעים הנכונים שצריך לצבוע אותם, את הדמויות. זהו בגדול. ותמיד להיות מוקפת באהבה.
טוב, נשמע לי משהו שבהחלט יכול לקרות.
אפשר, אפשר, כן, בהחלט אפשר.
טוב, היה מאוד כיף ומעניין.
כן, היה ממש כיף.
אז תודה רבה, ושניפגש על הרבה סטים.
על עוד הרבה סטים.
שתביימי, ונגיע לפרמיירות של הצגות.
אמן.
אז תודה רבה.
תודה רבה.